צהריים טובים. מי שפה איתנו בעניין של השיעור, ואם מתאים לו להתקדם טיפה זה יעזור, ואם לא זה גם בסדר. אז אנחנו היום בעזרת השם הולכים לעסוק בנושא שהוא הרבה יותר רחב מהסוגיה המקומית שממנה אנחנו יוצאים, שהיא נמצאת פה אצלנו במסכת, והיא, כמו שהגדרנו פה בכותרת, רצון והכרח בקיום התורה, וזה ממש סקירה, אפשר לומר, רחבה, ולדעתי משמעותית בהבנה של כל נתינת השתלשלות, נתינת התורה לעם ישראל. אז אם כן, שורש הדברים שלנו, שמשם אנחנו יוצאים, זה הגמרא בדף קוף י"ח, ששם יש כמה וכמה אמוראים שמתבטאים בביטוי תיתילי דקיימית. בוא נגיד לצורך העניין, תמיד נגיד את הדוגמה הראשונה, אבל כל אחד רואה את ההמשך. אמר רב נחמן, תיתילי דקיימית ג' סעודות בשבת. ורב יהודה אומר, תיתילי דקיימית עיון תפילה. ותיתילי דקיימית שלא הלכתי 400 בגילוי הראש. כל אחד נותן איזשהו דוגמה של איזשהו עניין הלכתי, שהוא קיים אותו באופן מיוחד. ככה הוא אומר. עכשיו כל אחד שואל את עצמו, מה זה תיתילי? מה זה תיתילי? תיתילי בתרגום? תרגום זה פחות או יותר, תיתילי זה יבוא לי, או מגיע לי, יבוא לי, זה תיתי, תיתי זה בא. אז יבוא לי שקיימתי את המצווה. והדבר המאוד מעניין פה זה שרשי מסביר את הביטוי הזה, אבל הוא מסביר את הביטוי הזה רק בסוף של הסוגיה. עכשיו צריך לדעת שבכללים של רשי, וזה גם ההיגיון אומר, שבפעם הראשונה שהמושג הזה מופיע, בפעם הראשונה צריך להסביר אותו. ורשי מסביר את זה רק בסוף, כשרבא אומר, אמר רבא, תיתי לי, דקיעת הצור ומרבנן לכמה ילדינה, לא מזיגנה רישה אבי סדיה, כמה דלא מהפיכנה בזכותי. אם בא לפניי תמיד חכם לדון, אני לא שם את הראש על הקרית, עד שאני לא מתאמץ מאוד לזכות אותו. כמובן, לזכות אותו אם אפשר מבחינה הלכתית, הוא לא עושה דברים שאי אפשר לעשות, אבל הוא מתאמץ מאוד לעשות את זה, ורשי על זה, רשי אומר, ישולם שכרי. שאלנו, למה רשי מסביר את זה פה? ויותר מזה השאלה, אם פה זה הפירוש, אז מה הפירוש בכל הקודמים? בכל המוראים שמספרים, תיתי לי שקיימתי שלוש סעודות, מה פירוש שם תיתי לי? ולמה רשי מסביר את זה פה ולא במקומות הראשונים שזה מופיע? תשובה לדבר הזה יכולה לבוא דרך דברים שכותב המהרש"א, נקרא אותו בפנים, ומשם אנחנו נצא ככה להתרחבות של הנושא בצורה יותר רחבה. אומר המהרש"א ככה, פירש רש"י, תיתי לי שולם שכרי, וקצת קשה, וכי היו מבקשים שכר על קיום מצוות? והרי אמרו, אל תהיו כעבדים. נראה לפרש, על פי מה שכתוב, בדרך שאדם רוצה ללך, מוליכים אותו. והבא להתאר, מסיין אותו. דהיינו, מסיין אותו מהשמיים לקיים. וזהו שאמר, תיתי לי פירוש, וכו'. דמתוך שאני מקיים ג' סעודות, תיתי לי סיעתא דשמיא, שאזכה שאוכל לקיימן. וכמו שכתוב, השירים במה הם זוכים שמכבדים את השבת. וכן רב יהודה כאמר, אחרי שאני מאיים בתפילתי, תיתי לי סייעתא דשמיא, שאוכל לאיים בתפילתי ובכוונת הלב. וכן כל אני אחריני, שאני בא לתאר ומאדר להחזיק בזו המצווה, תיתי לי סייעתא דשמיא לקיים רצוני. אומר המהרש"א משהו שברגע הראשון צריך להבין אותו, ברגע השני זה פותח פתח ממש להבנה מאוד משמעותית. אומר המהרש"א, כל אחד מהמוראים האלה אומר ככה, אומר כאילו לקדוש ברוך הוא ככה, אני עכשיו אקיים סעודה שלישית, ואני מבקש ממך השם, שיהיה לי סייעתא דשמיא, שמה? שאני אמשיך לקיים סעודה שלישית. עכשיו אני שואל שאלה תם. לקיים מצוות, כל אחד חייב או לא? חייב. אז מה, אני עכשיו כל בוקר אתפלל להשם, תשמע, השם, תעשה לי כוח, תן לי כוח, שאני יניח תפילין כל יום. תן לי כוח. תעשה כוח לעצמך. אתה חייב. יש בתורה כתוב, שולחן ערוך, איך אומרים אצלנו, תהיה חזק. כאילו, תעשה את מה שצריך. מה אתה מתפלל שהוא יעזור לך, שכל יום תוכל לקיים את המצווה. אז למה על הדברים האלה? אתה יכול להתפלל את זה על כל התורה. שאני אהיה חזק, שאני אצליח לצום ביום כיפור ולאכול מצה בפסח. מה זה? אלא מה ברור? שכל הדברים האלה זה דברים שכשרב נחמן אמר תיתי לי דקיימי סעודה שלישית, הוא היה מהיחידים בעולם שאכלו סעודה שלישית. אבל תגידו, מה, אבל היום זה בשולחן ערוך וכל אחד חייב לקיים סעודה שלישית. אז מה, אז למה, איך רב נחמן אומר שלא? אז התשובה היא ברורה. סעודה שלישית זאת תקנה של חכמים, שבשלב הראשון של התקנה, תכף נראה את זה במקורות, אבל אני אומר את זה כבר רגע, טיפה מקדים את המאוחר, נוכיח את זה מהמקורות, שבשלב הראשון של התקנה, עוד לא ברור אם התקנה הזאת באמת הולכת לתפוס, והולכת באמת להתקיים, ובאמת הולך, סעודה שלישית הופכת להיות באמת הלכה בשולחן ערוך של עם ישראל. כן, אנחנו הרבה לפני השולחן ערוך. בתוקף הקיום מצוות של עם ישראל. לא ברור בכלל. אומר רב נחמן, אומר כביכול, כאילו אומר לקדוש ברוך הוא, קדוש ברוך הוא, אני, חז"ל אמרו לי לקיים סעודה שלישית. היה תקנה, התחילה איזה מין תקנה כזאת. אני עושה את התקנה הזאת. אני הולך עליה. ואני מצפה ומקווה בסייעתא דשמיא, שהמצווה הזאת, בזכותי, ומתוך זה שאני אקיים אותה, היא קודם כל תתקיים אצלי. היא קודם כל, אני באמת אזכה להתמיד בה. ואם אני מרחיב טיפה יותר את המהרש"א, המהרש"א מדבר כאילו על הצד האישי שלו. שרב נחמן אומר, אני מאוד מקווה שזה לא ייגמר בזה שאני התלהבתי. אתם מכירים את זה שמישהו מתלהב ככה פעם ראשונה, שנייה, לעשות משהו? אבל אחר כך זה לא מחזיק. אז רב נחמן פוחד מזה שהוא הולך להתלהב פה פעם ראשונה, שנייה, שבת אחת, שתיים, שלוש, אז הוא מאוד מאוד מבקש ורוצה ואומר שהוא מקווה שזה לא ייגמר בפעמים האלה, אלא זה באמת יהפוך אצלו להיות משהו קבוע שיעשה אותו תמיד. אני מרחיב ואומר, לא מעצמי, אלא מתוך מקורות שכתובים, שזה לא נגמר בעניין האישי שלו, אלא זה מתרחב לכך שבעצם ברגע שמתוך שרב נחמן עושה את זה, גם השכן שלו יתחיל לעשות, ועוד אחד יתחיל לעשות, ומה יקרה בסוף? בסוף זה יתפשט בכל ישראל, וכשזה יתפשט בכל ישראל, אז באותו רגע זה יהפוך להיות הלכה שכולם כבר מחויבים בה, שהיא כבר חלק מהתורה. היא חלק ממצוות דרבנן, שכבר הם בשולחן ערוך, ומי שעובר עליהם כבר, במקרה הקשה, הוא עובר על לא תסור, במקרה הפחות קשה, הוא עובר על פורץ גדר, ישכן ונחש. אבל זה הופך להיות חלק מהתורה. מאיפה מאיפה אנחנו יודעים את זה? אז תראו שני מקורות שהבאנו פה בעניין הזה. בתוספות מסכת בכורות בדף ב' אומר ככה, וכן פירש רבנו תם, שלא היו נזרים משלוש סעודות, מדאמר בפרק כל כתבי, תיתי לי דקיימית ג' סעודות, משמע שכולם לא היו נזרים בהם. אז קודם כל אומר רבנו תם, ספציפית על סעודה שלישית, שמזה שהוא אומר, תיתי לי דקיימית, אני מבין מזה שלא כולם נזרו בזה, אלא רק הוא נזר בזה. אבל הרב קוק לוקח את הדבר הזה למקום הרבה יותר רחב, ותראו במקור 6, אומר הרב קוק באיגרת מבית, באיגרות ראייה, ובכלל יש לומר, דמידי דרבנן, כל זמן שלא היו נהוגים ברוב ישראל, וליקה גוי כולו, לא חשיב עדיין איסור גמור. ומאי תמה התירו שמן, שבדקו שלא פשט איסורו ברוב ישראל, עבודה זרה למדבב, ואין רמב״ם ממרים, נמצא פה במקורות, ובפרק ב' הרחבה, ופרק ז' וכו', ולכם משנה, שכל זמן שלא פשטה ברוב ישראל, אין צריך היתר. אם כן, עתי שפיר, שכל הדברים שחשיב בימיהם, עוד לא נתפשטו בכל ישראל, והיו מילי דחסידותה, אף על פי שאחר כך, כשנתפשטו, הביאן איסורי דרבנן מדינה. אומר הרב קוק את הדבר שאמרנו קודם. מצוות דרבנן, כשהם מקיימים אותם, כשהם מתקנים אותם, הם בוודאי מתכוונים שעם ישראל יקיים אותם. אבל עדיין, א', ראינו את זה בזמנו, מי שזוכר כבר עבר הרבה זמן, פרק ראשון, הייתה שם סוגיה של גזרות, ושם למדנו בעיון את השיטות השונות לגבי העניין של פשט בכל ישראל או לא, לא נחזור לזה, אבל שורה תחתונה, מה שידוע, וגם הבאנו פה מקורות שאני לא אקרא אותם, מהרמב״ם, כסף משנה, לחם משנה, שכולם אומרים, שכשהרמב״ם אומר, כשבית דין גוזר, הוא צריך לראות, קודם כל הוא צריך לראות שהעם באמת, זה גזרה באמת שעתידה להתפשט בציבור. אסור, לא גוזרים גזרה שחושבים שהיא לא תתפשט. ועדיין יכול להיות מצב שיתקנו משהו, ואחרי כמה זמן יבואו ויבדקו לעומק, ומה יגלו? יגלו שזה לא פשט. ואם זה לא פשט, אז בלי להיכנס עכשיו פה לדיוקים, יש דעות אפילו שלא צריך אפילו בחיי בית דין, זה פשוט בטל מעצמו. ויש אומרים, צריך בית דין, אבל בית דין קטן, זה תלוי אם זה בכלל לא התחיל לפשוט, או שאולי זה היה נראה שזה פושט, אבל אז התברר שזה לא באמת פשט. בין כך ובין כך, לא משנה, שורה תחתונה. אם בדקו ורואים שזה לא פשט, זהו, זה מתבטל. זאת אומרת, שהתהליך היה כזה, שבשלב הראשון של הדברים, אז בעצם מי שעשה את זה, עשה את זה עדיין לא מתוקף של חיוב. למה זה לא מתוקף של חיוב? כי לא כל העם עושה את זה. זה מין ביצה ותרנגולת, שעד שזה לא קיים, אז גם מי שעושה את זה, ובעצם רוצה להיות שותף לחיוב הזה, אבל הוא מבחינתו כרגע עוד לא מחויב באמת, כי לא כולם עושים. אם תיאורטית מהיום הראשון זה יתפשט בכל ישראל וכולם יעשו, אז מהיום הראשון זה יהיה חובה וזהו. אבל אם זה לא, וזה מה שקרה עם הדברים האלה, ברב נחמן יודע שיש תקנה כזאת, ואומר, תקנה מתאימה לי, כאילו באמת, גם צריך, גם אמרו שצריך, וגם אני מאוד מזדהה איתה, לא סתם אמרו שצריך. עובדה יש הרבה אחרים, כנראה גם גדולים, אני ככה נזהר להגיד, אבל מזה שרב נחמן אמר, תיתי לי, אם כל האמוראים קיימו סעודה שלישית, אז למה צריך רב נחמן שיגיד תיתי לי? כולם, מה אתה מיוחד? הנה, כל הגדולים עושים את זה, רק העמך הפשוט. אני לא יודע, ככה נראה לי, תגידו אם אני טועה, אבל נראה לי שכנראה גם לא כל הרבנים עשו. תגידו מה, הרבנים, למה הם עוד לא עושים? חכמים תקנו. זה בדיוק העניין. חכמים מתקנים, הם מתחילים לגשש את הדופק אם זה תופס. ובאמת, בגלל שזה נמצא בכזה שלב מעבר כזה, שמצד אחד אמרו שיש עניין בזה, מצד שני זה עוד לא ממש חובה, אז יש מי שישר נתפס על זה ואומר, וואלה, זה מתאים לי כמו כפפה ליד, ואני מקיים סעודה שלישית, זהו, אני הראשון. אני הנחשון, קופץ, מקיים סעודה שלישית. ואני מתפלל, ואני מבקש, ואני רוצה שהמצווה הזאת תתקיים בידי. בידי, קודם כל, ברמה האישית, שאני באמת אחזיק, לתפוס בזה ולהחזיק בזה, כאילו אפילו אם אחרים לא יעשו. אבל אני רוצה להחזיק בזה, כי זה באמת מתאים לי, אני אוהב את זה. מהר"ל מסביר, סעודה שלישית, בזמנם היו אוכלים שתי סעודות ביום. הסעודה שלישית בשבת, זה, אתה אוכל בעצם בשביל, לא בשביל להיות, לא בגלל שאתה רעב, אלא אתה אוכל לשם שמיים, לשם קדושת השבת, וזה, בחורף זה ניסיון קשה, כן, לאכול עוד משהו. ורבי נחמן נדלק על הדבר הזה, ממש מרגיש שזה, אבל האמת היא שבאמת, אם אנחנו, כמו שאמרנו, מוסיפים על המהרש"א, אז כנראה הוא גם רוצה שהמצווה הזאת לא תתקיים רק אצלו, אלא שהוא יהיה בעצם צינור שדרכו תבוא המצווה הזאת לעולם. תיתי לי, כלומר, שיבוא על ידי. המצווה הזאת תבוא לי, אליי באופן אישי, אבל היא גם תבוא על ידי, היא תהפוך להיות חלק מהתורה של עם ישראל. ואכן, זה מה שקרה. זה מה שקרה, שבאמת זה התפשט, וברגע שזה התפשט, אז אומר הרב קוק, זה עבר ממילא דחסידותא, שזה מי שמקיים, זה בונוס, וכל הכבוד לו, זה הופך להיות משהו שאין מישהו היום לא חייב לקיים סעודה שלישית, ואף אחד לא אומר, תיתי לי ותיתי לי, כולם עושים, וזהו. כן. איך? תלית ותפילין זה ארבע עמוד, בלי... מה? אז ארבע עמוד, אם לא מדובר על עצם מצוות תפילין. הוא אומר, זה שאני לא הולך ארבע עמוד בלי תפילין, זה משהו שהוא לא כתוב בתורה, ללכת כל היום מתפילין. כשאתם לא אותה על ידי, רבי תפול בעיניך, אם שמת, הורדת, אמרת שמה ישראל, קיימת את המצווה. עכשיו, רוח הדברים של התורה, וזה מה שהיה באמת בחלק מהתקופות, רואים את זה אצל חלק מהאנשים, גם כן לא בטוח אצל כולם, שהתפילין באמת הם היו חיים איתם. אבל זה לא דבר כזה ש... קודם כל, שורה תחתונה היום, מה אתה אומר? זה לא, נכון? מה? זה מילי דחסידותא. מה, היום זה הלכה? להיות עם תפילין כל היום? לא נוציא לעז עכשיו על כל עם ישראל שהוא לא זה. אתה בא... ישיבות שמקובלים, ישיבות של חסיד, אתה רואה אנשים גדולים, מיוחדים, צריך שזה באמת איזושהי מדרגה מיוחדת, שאתה עם תפילים כל היום, זה לא פשוט, גוף נקי וכל הדברים האלה. אבל הוא אומר, אני על זה, אני מאוד, מאוד אוהב את זה, מאוד זה, ואני קודם כל בעצמי רוצה שזה יחזיק אצלי הדבר הזה, ואם גם זה יתפוס בצורה כללית, אז בעזרת השם, במקרה הזה נראה לי, לפחות היום בטח לא תפס כבר הרבה שנים, לא יודע להגיד מה היה בזמן חז"ל, באיזה הגדרה זה היה, אבל ברור שזה, אלה הדברים, שם זה אומר, הדברים האלה כולם, אומר הרב קוק, הם אז היו מילי דחסידותא. איך כל אחד מהם אחר כך התפשט, זה כבר צריך לראות נקודתית לכל אחד. רש"י אומר את זה. אולי זה היוגב, אולי בתורה, בגמרא כתוב, תיתי לי לקיימת מצוות תפילין, ורש"י מסביר שזה ארבע עמוד. בגלל זה, כי רש"י היה קשה לו. מה זאת אומרת, תיתי לי לקיימת מצוות תפילין? מה זה? זה מצוות תפילין, כל אחד חייב. כמו שאלתי בהתחלה, לכן רש"י אומר, זה לא מצוות תפילין. תיתי לי שאני כל היום, אני לא זז בלי זה. זה כבר משהו שהוא מעבר. עוד דברים, שאלות, כן. מצוין, הזכרת לי, טוב שהזכרת לי, שזה טוב שיש מקום לשאלות, הוא צודק. מה שאלנו בהתחלה, למה רש"י לא הסביר, תתיתי לי הרגיל, רש"י כנראה היה ברור לו שזה כמו שהמהרש"א מסביר, שתיתי לי, זה יבוא על ידי, שאני אמשיך לקיים את זה, רש"י לא הסביר את זה כי היה לו פשוט. רש"י הסביר רק את האחרון, שימו לב באחרון, האחרון זה משהו שאתה רוצה שהוא יקרה או לא, תגידו, אתם רוצים... שתמיד חכם יבוא לפניכם לדין? זה משהו על בסיס יומיומי שהייתם רוצים שהוא יקרה? רבא לא מתכוון, תיתי לי, עכשיו אני רוצה שזה יקרה עכשיו כל יום? זה שאתה מתחכם נזקק לדין, בסדר, זה לא אומר שהוא... אבל זה לא משהו שאנחנו רוצים אותו לכתחילה, לא יודע, מי טבע אותו, הוא טבע מישהו אחר, זה קורה, אבל זה לא משהו לכתחילה שאתה רוצה שהוא יקרה. היה סיפור, רבה, כחלק מהרצף של כל המקרים האלה, כל השישה הראשונים, נדמה לי שזה שישה, כל השישה הראשונים, יש להם מכנה משותף אחד. זה משהו מלכתחילה במצוות של התורה, עיון תפילה, יסודה שלישית, זה הכל דברים טובים שהוא רוצה לקיים אותם בעצמו, וכמו שאמרנו. הדבר האחרון, פתאום כבר הביאו את זה, אז הביאו עוד משהו, אמר רבה, בוא, אם כבר דיברנו, אז בוא אני אגיד לכם עוד משהו שוואלה, שתן לי איזה תפיחה על הכתף, וגם מגיע לי איזה בונוס. יש אולם זכרי על זה שמה? על זה שככה אני נוהג. זה דבר טוב מה שאני עושה. אל תגיד שאני כאילו מהפך בזכותו שתמיד חכם, אולי אני דיין לא טוב. מה זאת אומרת? למה אתה מהפך בזכותו יותר ממישהו אחר? אולי זה משהו לא טוב? אומר רבה, אני לא רוצה שזה יקרה כל יום, הלוואי שלא יבוא לי אף פעם תמיד חכם אליי לדין, אבל אם הוא בא, אז אני משתגע על זה כדי זה, כי הוא תמיד חכם, צוב אומר רבנן, אני עושה את כל המאמצים בעולם, ועל זה מגיע לי איזה בונוס. אבל זה אחר לגמרי מכל השישה הקודמים. ולהפך, זה מה ש... מזה אנחנו לומדים. רק בזכות המערשה, אז יש לך הסבר על כל ה... המערשה מסביר לא את האחרון, המערשה מסביר את כולם. ואני חושב שאת מה שאנחנו אומרים, אז האחרון, ככה שמעתי מ... לא אני חושב, ככה שמעתי ממורי ורבי הרב ויצמן בעניין הזה, שלכן רשי, וזה מאוד חשוב, הנושא הזה של לדקדק ברשי, איפה הוא כתב את הפירוש שלו. זה שהוא כתב את הפירוש שלו בסוף, זה ודאי מראה לך שהפירוש לפני כן הוא אחר, ורק בסוף זה הפירוש. עוד דברים לפני שאנחנו עוברים לשלב הבא? בסדר. אז עכשיו מפה אני רוצה, כן.
למה זה באותה קטגוריה ביחד?
אז אמרתי, אני חושב, אני יודעתי, כיוון שהגמרה הביאה, פה אני אומר, איך המאירי אומר, כדרכה של הגמרה, כאילו מתגלגלת מעניין לעניין. כיוון שהיה שישה דברים של המוראים שאמרו תיתי לי, זה גם סוג של איזה, לא התפארות, אלא... איזו אמירה שאני זהיר במשהו מיוחד, באופן מיוחד, כמו שתכף נראה, הבוך במה היה וזהיר תפי, במה אני במיוחד נזהרתי ואיזה מצווה באה על ידי, אז הביאו גם את דברי רבה שאומר לך, יש פה עוד משהו שאני באופן מיוחד נזהר בו. לא קשור לשישה האלה, קשור ברמת המקרו, אבל לא דומה למכנה המשותף שיש בין כל השישה האלה. כן? רגע, עוד פעם? כן, נו. כן. זאת אומרת, היה פה איזה דיון איך להתייחס לדבר הזה. רבה אומר, אני חושב שזה דבר טוב מה שעשיתי, אבל זה לא, זה יחסית צדדי, לכן גם אני לא נכנס לזה, כי זה לא המכנה המשותף של כל השישה שהיו פה לפני כן. עכשיו תראו, אני רוצה לומר שתי דקות להסביר משהו לפני שאנחנו ממשיכים פה עם המקורות, כדי להבין את השלב הבא שאליו אנחנו הולכים. בעצם מה שעכשיו נפתח לפנינו זה פתח להבנה מאוד יסודית בכל הנושא של השתלשלות התורה, לא רק של בעל פה, אלא גם התורה שבכתב. ומה היסוד? מה היסוד של החוט השני שהולך לעבור עכשיו בין כל הדברים שאנחנו הולכים לראות אותם, ובכל דבר ממש ניגע בקצרה, זה הדבר הבא. כל התורה כולה מתחילה מרצון והופכת לאט לאט הרצון הציבורי, הכללי, הופך להיות חובה. שבעצם זה אומר שבשורש כל חובת קיום המצוות שאנחנו עושים, עומד רצון פנימי שלנו לקיים את הדברים האלה. אני ככה זה במשפט. אני אסביר טיפה את מה שאמרתי עכשיו. הרצון של הקדוש ברוך הוא זה שאנחנו, זה נוגע לשאלה מאוד יסודית בכל הנושא של האם התורה אנחנו עושים אותה כי אנחנו מצווים, או שאנחנו עושים התורה כי אנחנו רוצים. ידוע בעולם, ועוד יותר בעולם שלנו, המתקדם שלנו, גם בישיבה שלנו, שאנחנו מדברים הרבה על מושג הבחירה והחופש, שיש רצון מאוד מאוד גדול בעולם לאנשים לעשות דברים מתוך בחירה, מתוך רצון, מתוך הזדהות, ולא לעשות דברים כי מחייבים אותם. כי צריך, כי אמרו לי, כי חייבו אותי, כי הכריחו אותי, כי הענישו אותי, כי אני רוצה לעשות, כי אני בוחר, כי אני מזדהה, כי אני החלטתי, כי אני שותף, אני חלק מהעניין. עכשיו, לכאורה, זה גם הרצון האלוקי. הקדוש ברוך הוא רחמנה לי בבית. בחירה חופשית, לא נדבר על זה עכשיו, אבל זה ידוע שבחירה חופשית במקובלים, ברמח"ל, בחירה חופשית זה אחד היסודות הגדולים ביותר בבריאת העולם, כי הקדוש ברוך הוא בעל החופש הגדול ביותר, והוא רוצה שגם אנחנו נהיה בעלי חופש, ובעלי בחירה, ובעלי רצון. עכשיו, מול זה עומד לכאורה סתירה, אז אם ככה, אז למה אתה מצווה אותנו לקיים את התורה? בוא תגיד לנו ככה, חברים, תקשיבו. בסדר? עכשיו אנחנו פה, הקדוש ברוך הוא, ארון קודש מאחוריי, הוא מדבר עכשיו, ובאמת, תקשיבו, יש לי פה תורה ממש נפלאה ומתוקה לתת לכם. ובואו, זה מונח לפניכם, אני ממש מציע לכם לעשות את זה. וממש יהיה טוב למי שיעשה את זה. אבל אני רוצה שאתם תבחרו בזה, תעשו את זה מתוך הרצון שלכם. וביי, אני הולך, תגידו מתי אתם רוצים, אני פה. משום מה, הקדוש ברוך הוא לא עשה ככה, לכאורה, אלא הוא בא ועמד על סיני ואמר, חברים, קפה למרקי גיגית, או שאתם פה, או שאני מוריד לכם את הראש, אתם חייבים לקיים את המצוות. נו, איפה אתה דיברת על חופש ועל בחירה ועל רצון, ואיפה כל זה? הלך. אומרים חז"ל, אני ככה אגיד ככה כמה דברים בעל פה, אחר כך נראה לפי הזמן, מה יש לנו זמן לראות במקורות בפנים, אבל אם יהיה, בסדר, אם לא, כל אחד ישלים לבד. אבל אני אשלים ככה את הרצף של המהלך. אומרים לנו חז"ל והמפרשים, פסקה שהרב קוק שהבאתי, עוד פעם אני לא אקרא אותה עכשיו בפנים, שבעצם אם תסתכל בעומק על המהלך האלוקי, אז אתה תראה שבאמת כן הוא בנוי על רצון, והחובה היא לפעמים חייבת להיכנס רק בשביל איזה משהו הכרחי, שאם זה לא יהיה קיים אז פשוט העולם פשוט לא יתקדם, וגם אז זה יחזור בסוף לרצון. למה אני מתכוון? אז בואו תראו. האבות קיימו את כל התורה כולה מרצון. בואו נתחיל משם. איפה העולם מבחינתנו התחיל? לא מדבר עכשיו על אדם הראשון, מבחינת עם ישראל, איפה הוא מתחיל? באבות. האבות לא נצטוו על שום דבר חוץ מברית מילה. וגם אז יש שאלה מה תוקף הציווי הזה, שהוא תוקף ליחידים ולא לכלל. באים חז"ל ואומרים, הבאנו פה את הגמרא, לא נקרא אותה בפנים, קיימו את כל התורה, קיימו אבות את כל התורה כולה, עד שלא ניתנה, קיים אברהם אבינו, אפילו עירובי תפשילין, שזה במצווה דרבנן, האבות קיימו את הכל מרצון. חלק מסופר בתורה שהם היו מתפללים והיו מפרישים מעשרות וכל מיני דברים, וחז"ל אומרים שהיה שם גם דברים נוספים. אז קודם כל, באמת השורש של התורה התחיל מרצון. אבותינו עשו את זה מרצון. למה הוא לא הכריח אותם? כי לא היה צריך. למה לא היה צריך? כי הם רצו מעצמם לקיים את הכל, והם היו גדולי עולם, והם היו רק שלושה, והם קיימו את הכל מרצון. אז הקדוש ברוך הוא לא התערב, אמר, מצוין, אתם מתקיימים. ועכשיו מגיע מעמד הר סיני, ומי 70 נפש, משפחה דוסית, תורנית, יש פה עם של מיליונים, יש איתם גם ערב רב שמושך לכיוונים אחרים. אומר הקדוש ברוך הוא, אני חייב לתת מינימום, ושימו לב להגדרה של הרב קוק, איך הרב קוק מגדיר את ה... אני הגדרתי את זה מינימום. ההגדרה של הרב קוק, אני לא רוצה עכשיו להתחיל לראות מקורות בפנים, אז מי שראה ראה, מי שלא ראה, אני רק אגיד לו באיזה מקור, במקור 11, אחר כך תסתכלו, לא עכשיו. אומר הרב קוק, מה שניתן במעמד הר סיני, שימו לב טוב, זה, 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 זה משל מדהים. מה שניתן במעמד הר סיני, זה כמו כמות הבניינים הבנויים לעומת האוויר החופשי. אפילו אשדוד, שזה עיר עם המון בניינים גבוהים וגם גדולים, וגם יש הרבה בניינים כאלה, תגידו לי אתם, האם יש יותר באשדוד אוויר פנוי או בניינים בנויים? לפחות בינתיים, לא יודע מה יהיה עוד כמה שנים. מה בינתיים? מה? האוויר עדיין יותר. בנמשל, מה? אומר הרב קוק, התרי"ג מצוות זה הבניינים הבנויים, זה הדברים שבלעדיהם, מבחינה מוסרית, העולם פשוט לא היה יכול להתקדם. זאת אומרת, אם לא היינו באים עכשיו ואומרים, כאן תהיה קבורתכם, אם אתם לא עכשיו עושים, לא תרצח, לא תנף, לא תגנוב, שבת, חגים, משפטים, זה... אם לא לאכול את זה ואת זה ואת זה, אם זה לא היה, העולם מבחינה מוסרית פשוט היה נחרב. פשוט לא היה מתקדם לשום מקום, ושם תהיה קבורתכם, בריתי יומם ולילה, לא שמתי, בשביל מה בראתי את העולם? בראתי את העולם כדי שהעולם יתקדם מבחינה רוחנית ויתקרב אליי, זה לא יקרה. אם אני לא אחייב, זה לא יקרה. עכשיו, איך אני יודע, שזה זמני. איך אני יודע שזה זמני, החובה הזאת? כי יש פורים. מה כתוב בפורים? הדר קיבלו בימי אחשוורוש. אז תמיד מדברים על זה בפורים, אבל מעניין לראות את זה קצת בהקשר היותר רחב הכללי. מה בעצם קרה בפורים? בפורים בא עם ישראל ואמר, אני רוצה להוסיף מצווה נוספת שאני לא חייב. הרי הקדוש ברוך הוא הציל אותם מהמן, הם היו יכולים להגיד לו, לברך הגוימל למחורת בקריאה בתורה, לעשות קידש, אם גלעד היה בקידוש, היה מביא גם הרינג וקיגל, ואם לא, אז קוסקוס, ועושים קידוש, והיו אומרים, הקדוש ברוך הוא, תודה רבה, ביי להתראות, ממשיכים הלאה. זה באמת, הצלת אותנו, כל הכבוד, נגיד, מודים אנחנו לך, ונגמר הסיפור. בא עם ישראל ואומר, לא, אני מתחיל פה להשתולד, באים של הכנסת הגדולה, קיימו וקיבלו היהודים עליהם, טק. פורים זה אמנם חג נחמד וכיף, אבל זה חתיכת משימה. לשמוח ולתת, מתנות לאביונים וזה, ומצוות ועניינים. אומרים חז"ל, זה שאני, תמיד הייתי אומר משל, מי שפעם, שנה אחת, כמה שנים למעשה, לימדתי ככה בבתי ספר, לימדתי, הייתי מורה, רם שנה אחת. אז מתי ההצלחה של מורה? אתה אומר לתלמידים, אני רוצה למחר, תביאו שיעורי בית, תביאו שלוש דוגמאות ל... לא יודע למה, ל... אתה בא שיעורי בית, בא אחד, מביא לך חמש דוגמאות. אתה אומר, מה, אבל ביקשתי ממך שלוש, למה הבאת חמש? הוא אומר לך, המורה, תקשיב, כל כך נהניתי מהשיעורי בית, כל כך הייתי מבסוט על זה, שהלכתי, חיפשתי עוד דוגמאות, כי... אוקיי, סימן, מורה טוב, אם יש מי שצליח תור מורה, הוא מורה טוב, ו... הקדוש ברוך הוא ודאי מורה טוב, והנה, עם ישראל הגיע לשלב שבו את התרי"ג מצוות הוא כבר בוודאי עושה ברצון. הוא כבר לא... עד כדי כך איך אני יודע שהוא עושה ברצון, שהוא עכשיו מוסיף מצווה נוספת. אבל המצווה הנוספת שהוא מוסיף, ותשימו לב פה, מתחבר לעניין שלנו, המצווה הנוספת שהוא מוסיף היא לא מהרגע הראשון חובה. אנחנו עכשיו רוצים, לפי הנמשל של הרב קוק, אנחנו רוצים עכשיו להוסיף עוד קומה לבניין. אנחנו עכשיו מוסיפים ממד לבניין, לכל הבניינים מוסיפים להם עוד, גם ברוחב, גם בגובה. אבל שואלים את הדיירים, הוא לא בא עם פוג, מוסיפים לבניין. אנחנו שואלים את כל הדיירים שכולם מסכימים, אנחנו מוסיפים לבניין. מילים אחרות, באים רבנם ואומרים, רגע, עם ישראל, אנחנו חכמים, חושבים שאתם רוצים לקיים, להדר את השבת עוד יותר. אתם רוצים גם לקיים סעודה שלישית. אנחנו יודעים שאתם רוצים להודות להשם על הנס של פורים, ואתם רוצים לקיים עוד חג, אתם רוצים ליצור עוד חג. וכן על זה הדרך. ואנחנו, בגלל שנראה לנו שאתם רוצים, אז אנחנו גוזרים גזירה לציבור, כי נראה לנו שהציבור רוצה לעמוד בה. ואז בשלם הראשון, קופץ רב נחמן ואומר, כן, מתאים לי, אני על זה, אני... ואז פתאום מתחילים עוד ועוד ועוד ועוד, ובשלב מסוים באים, זאת אומרת, זהו, פשט בכל ישראל, מה זאת אומרת? הרצון נהפך לחובה. זאת אומרת, כיוון שכולם רצו, אחרי שכולם רצו, אז זה נהפך להיות עכשיו חלק מהבניין. אבל זה יושב על רצון. זה כל הזמן יושב על רצון. זה מתחיל מהרצון של האבות, אחר כך זה עבר דרך זה שחייבים לשים פה בניינים, אבל האוויר החופשי, שימו לב, האוויר החופשי זה כל מצוות דרבנן, כל מידות חסידות, כל האין סוף של המציאות, שאנחנו, עוד יש לנו עוד המון המון בניינים לבנות, שעוד לא בנינו אותם. אנחנו רק לא יודע באיזה שלב, אנחנו בדרך של בניית המוסריות והרוחניות בעולם, שהקדוש ברוך הוא על זה לא מחייב אותנו. אחת השאלות שהרב קוק נשאל שם באיגרת הזאת, שהוא איגרת ארוכה, שהפסקה ממנה מופיעה פה, זה שמישהו שאל אותו, למה התורה, אם מידות חסידות זה דבר טוב, אז למה התורה לא מכריחה לעשות אותם? אגב, זו אותה שאלה, הייתה לי קשה הרבה שנים בצעירותי, עד שנפל לי הסימון הזה על מצוות דרבנן. תמיד שאלתי את עצמי, רגע, אם צריך, לא יודע, נטילת ידיים, אז למה התורה לא ציוותה את זה? אז או ש... לא יודע, אמרתי לעצמי, או שזה דבר נכון, אז שהתורה תצווה על זה. ואם זה... התורה לא ציוותה על זה, אז למה חכמים מעמיסים עלינו ומוסיפים עוד דברים? די, מספיק, לא דייך מה שציוותה תורה, אתה צריך להוסיף עוד דברים? זה ידוע שזה לפעמים קושייה שמנקרת בלב לאנשים, כאילו, מה, עוד זה מצוות דרבנן, ועוד מנהגים, ועוד כל מיני דברים, די, מספיק, יש ותרי"ג מצוות. זה הכל יוצא מהנקודת ההנחה שהכל צריך, כל מה שניתן, זהו, זה בדיוק הפוך. מה שניתן זה רק מה שחייב להינתן. כל מה שלא מפריע לעולם מבחינה מוסרית להתקדם, הקדוש ברוך הוא יש לו סבלנות. הוא אומר, אני מחכה פה, כשאתם יגיע הזמן שאתם רוצים, תוסיפו את זה מעצמכם, כשכולכם תרצו, זה כבר יהפוך להיות, זהו, זה כבר יהפוך להיות שלכם, ואז אתה כבר לא יכול לבוא אחרי כמה דורות ולהגיד, רגע, אבל אני לא רוצה. אם אבות אבותיך קיימו את זה ורצו את זה, הרב ויצמן תמיד היה אומר דוגמה יפה, יש פה כאלה שהם... עלו מחול בתור ילדים. אני תמיד מצדיע, כל מי שמספר לי שהוא עלה לארץ, אני תמיד בשקיקה מחפש לשמוע את הסיפור, איך עלו לארץ. עכשיו אני שואל שאלה. הבן אדם היה בגיל 5, ההורים שלו עלו לארץ. הוא נמצא בארץ מרצון או לא ברצון? אז ברמה האישית הפרטנית, פעם אמר לי מישהו, תשמע, אני עד גיל מסוים, הרגשתי שההורים שלי סתם ביעשו אותי שהם הביאו אותי לארץ, והייתי בכלל רוצה להישאר בחוץ לארץ איפה שהייתי. ואז בגיל מסוים פתאום אמרתי, וואי, תודה להורים שלי שעלו לארץ, ובזכותם אני בארץ. כאילו, פתאום נפל לי הסימון. אבל כיוון שבאופן אמיתי, אובייקטיבי, להיות בארץ ישראל, ברור שזה הדבר הכי נכון, והכי טוב, והכי אמיתי, והכי זה, אז אם אתה, ההורים שלך עלו לארץ, היית בן שנתיים, אתה, בסוף אתה חלק מההורים שלך, זה ההורים שלך. הם החליטו לעלות, ואתה חלק מהם, אז גם אתה פה בסוף ברצון. רצון שלהם, זה הרצון שלך. זה גם רצון שהוא סוג שמחייב אותך. כאילו, זה לא שאתה עכשיו כל דור חוזר אחורה, ואומר, רגע, רגע, בוא נפתח את העסק מחדש. אגב, אם בדקו השמן, חשבו שהוא פשט, היה נדמה שהוא פשט, וכשבדקו טוב לעומק, אז התברר שהוא לא פשט. אז באמת הוא התבטל. אבל אם משהו באופן ברור פשט, ולגמרי פשט, אגב, יש גם דברים כאלה, המערוץ חיית כותב הספר שלו, מביא דוגמאות של דברים שפשוט נעלמו מההלכה הישראלית, פשוט הם נעלמו. הם היו ונעלמו. כמו שהם באו על ידי הציבור, הציבור פשוט לאט לאט הפסיק לעשות אותם והם פשוט נעלמו. זהו, עכשיו כבר באמת הם בלי בית דין, הם הצביעו ברגליים. הצביעו ברגליים ונעלמו, וזה בסדר. מי שלא עושה את זה היום, אל תגידו, רגע, הוא לא בסדר, כי פעם זה היה. הציבור הצביע ברגליים והפסיק את זה. גם זה קיים. זאת אומרת, שבעצם מסתכלים על המהלך הזה, אז המהלך הזה הוא כל הזמן בנוי בצורה כזאת של רצון, שבסוף הופך להיות חובה. ושוב רצון, שהופך להיות חובה, ואז יש שוב רצון, ששוב הופך להיות חובה. אתן לכם דוגמה מהחיים שלנו היום. החיים שלנו היום. דברים מאוד פשוטים, כל אחד יכול פה לתת לי מיליון דוגמאות כאלה. עד לפני כמה שנים, לא היה חובה לעצור להולך רגל במעבר חצייה. לא יודע אם אתם צעירים זוכרים את זה, המבוגרים בטח זוכרים את זה. זה היה בונוס, כשאתה עצרת מעבר חצייה והולך רגל עבר, הוא היה עושה לך כזה עם היד, תודה, זה, כאילו נתת לי לעבור. ואז לאט לאט, יותר ויותר אנשים עשו את זה מעצמם, ויש כאלה שלא עשו את זה מעצמם, ועבר חוק בכנסת, בגלל שזה נכון, וזה אמיתי, וזה בטיחותי, לא משנה, אני לא נכנס לזה, אני לא בקיא בבטיחות בדרכים, אבל נגיד שככה חושבים המחוקקים, וזה עבר בחוק, וזה נהפך להיות, זהו, עכשיו זה כבר חובה, כן, אתה, מי שלא בטוח בזה, אז לא כדאי לנסות, כי קיבלתי פעם כנס על הדבר הזה. ירושלים, איזה רחוב ראשי, לא ראיתי במעבר חצי הרחוב רחב כזה, לא ראיתי בקצה שיש איזה עורך עוד רגל, עם הרגל כבר על הכביש, טק, משטרה, מה קרה, לא הבנתי מה זה, אני פה היה הולך רגל, 500 שקל, בוא לה, הבנתי את הרעיון, בסדר, אני עכשיו נזהר, גם בשביל האמת וגם בשביל, לא יודע, המשטרה פתאום איפה תופיע לי. אבל סתם, יש המון המון דברים שהם בהתחלה נראים מבחינה מוסרית כאלה רחוקים, שמעט עושים אותם וזה, והם הופכים להיות כאילו, פעם היה פה אח של הרב בניה באיזה שבת, עוד בכפר מימון נראה לי, לא פעלו, ובתור משפטן, נתן דוגמאות כאלה מדהימות, מדברים שפעם היו ממש בונוס, רק מי שעשה אותם, ונהפכו להיות, לפני משורת הדין, נהפך להיות הדין. בוא נגיד ככה, במשפט אחד, לפני משורת הדין, נהפך להיות הדין. עכשיו, הדוגמה הכי ידועה לזה, זה הסיפור במה מציע פי ג' שהגמרא מספרת על רבא בר בר חנה, שהוא שכר פועלים, והפועלים שברו לו את החביות, ולפי ההלכה, הוא לא רק שהוא לא היה צריך לשלם להם משכורת, אלא הוא בכלל היה יכול לתבוע מהם את זה שהם שברו לו את החביות, חביות של יין יקרות. אבל הפועלים האלה היו קשי יום, אנשים עניים, אנשים מסכנים, הם הלכו לדין תורה לרב, והם שאלו את רב שהוא תובע אותם על זה, אז רב אמר לו, לא, אסור לך לתבוע אותם. ואז הם הלכו לרב ואמרו לו, אבל הוא לא נותן לנו משכורת, שייתן לנו משכורת. הלכו לדין תורה לרב, רב אמר לו, תיתן להם משכורת. אז הגמרא שואלת, מה, בדין האחי? אבל זה לא הדין. לפי הגדרים ההלכתיים, מישהו סוחר, עובד, לא משנה, פועל, זה לא הגדרים. אומרת הגמרא, אז רב עונה לו, כן. למה? דכתיב. ואורחות צדיקים תשמור, לא זוכר את התחלת הפסוק, מה? למען תלך בדרך טובים, ואורחות צדיקים תשמור. הרישה זה למען תלך בדרך טובים, אז זה החלק הראשון, חלק השני, אורחות, אז מה, זה דין האחי? זה באמת הדין לכולם? לא. אז למה הוא אומר לו דין האחי? מה הוא אומר לו? לך זה הדין. לך זה הדין, אתה חייב. מה זאת אומרת אני חייב? מה, יש לי איזה שולחן ערוך משלי? כן. אתה, ברגע שאתה הגעת לאיזה רמה, אז הרצון שלך הופך להיות חובה. אתה עכשיו, זה, אתם יודעים, זה כמו שבישיבה, אחד שתמיד הוא בסדר בכל הדברים וזה, ואז פתאום פעם אחת, אני יודע מה, הוא, אז אתה אומר לו, מה, כאילו, לא, לא, לא מתאים לך, אתה תמיד נמצא פה בביקורת שהיה, אתה תמיד זה, ואיך, כאילו, אז הוא אומר, תשמע, מה, פעם אחת אני לא זה, אז עכשיו אתה בא מדבר איתי, בוא, לך פה לכל החבר'ה שתראה איך הם, איפה הם בכל ה... אז מה, אז באמת כן, יש לך איזה מין התלבטות כזאת, אבל מה עומד בשורש הדברים? תשמע, ברוך השם, תשמח שאתה אדם רציני, אתה אדם גדול, אתה אדם שכבר הגיע לאיזה רמה מסוימת, כן, באיזשהו מקום, עכשיו הציפייה ממך היא כזאת, לא מצפים ממך עכשיו פתאום אתה, פתאום תחזור אחורה ותגיד, שמע, אני לא, אני פתאום לא משתף פעולה עם הדבר הזה. אבל בשלב הראשון זה רק רב, רק רב פסק ככה לרב אבא בר חנה, כי הוא היה אדם גדול. מאוד יכול להיות שבעוד כמה שנים עוד אנשים יראו את זה ויגידו, מה, זה פועלים מסכנים, אנשים זה נשבר להם החביות, כן, לא, מן הסתם לא בכוונה, נכון, לפי הדין זה ככה, אבל מה, לא חרם? לא תרחם עליהם? בוא, אז בסוף מה שיקרה, זה שהמידת חסידות הזאת, לגמרי מידת חסידות, לפני משורת הדין, עשית הישר והטוב, זה יהפוך להיות הדין, יהפוך להיות הדין של כולם. וזה יהיה בשולחן ערוך כמשהו שאתה בכלל לא תזכור, שפעם זה היה רק נחלת יחידים. אז מה יהיה השלב הבא? השלב הבא יהיה עוד קומה, עוד לקחת מהאוויר הפנוי, ולהוסיף אותו לתוך הדברים הבנויים. כלומר, לפי זה, זה באמת, אם אני חוזר להתחלה, באמת התורה ניתנה ברצון. באמת, באמת המהלך האלוקי הוא כל הזמן לחכות לרצון. וגם בתורה שבכתב שהיא ניתנה בחובה, גם לזה הקדוש ברוך הוא, בעצם המציאות ההיסטורית ש... שהקדוש ברוך הוא הוביל אותה לזה, זה לחכות מתי עם ישראל יבוא ולהגיד, למפרע, גם את זה בעצם אני עושה ברצון. הראיה שאני מוסיף דברים חדשים, וכך כל פעם מוסיפים דברים, ובהתחלה הם ברצון, אז כמו שראינו אצלנו, תיתי לי שקיימית שלוש סעודות, כי בהתחלה זה באמת מידת חסידות. אבל מצד אחד, ומצד שני רב נחמן רוצה שעל עצמו, קודם כל הוא רוצה שהמצווה הזאת תתקיים, הוא מבחינתו מאוד מחובר למצווה הזאת, הוא מבחינתו זה כנראה חלק מהשמירת שבת שלו, ואצל מישהו אחר זה חלק מהתפילין שלו, ואצל מישהו אחר זה חלק מהתפילה שלו, כל אחד מחובר מאוד לאיזה מצווה מיוחדת, הבאנו פה בסוף במקור 14 את הרמב״ם שאומר שכל מצווה בתרי"ג מצוות בעצם היא יכולה, אפשר דרכה, אדם יכול להגיע לעולם הבא דרך המצווה המיוחדת שלו, אביך במאי זעיר תפי, אז זה המצווה שלו, ולכן הוא מאדר בה והוא מוסיף בה והוא מתפלל ומקווה שזה יתקיים. שאלתי פה באחת השאלות, למה אומרים לקיים מצווה ולמה לא אומרים לעשות מצווה? לכאורה מצוות זה עשייה, כן? אתה ניח תפילין, אתה בונה סוכה, אתה עושה מצווה. אבל רגילים לומר לקיים מצווה. מה, אנחנו מקיימים את המצווה? אז במידה מסוימת, במידה רבה, כן. אנחנו על ידי עשיית המצוות שאנחנו עושים, אנחנו בעצם מקיימים את המצוות. גם המצוות דאורייתא, בסופו של דבר, הקיום של עם ישראל אותם, הוא מה שבסוף נותן להם קיום. תיאורטית, אם עם ישראל לא יקיים, כביכול, קדוש ברוך הוא יישאר פה לבד בלי שותפים, בלי מי שמקיים את הדברים. אבל בוודאי במצוות האלה, מדרבנן, אתה בוודאי רואה את זה שאנחנו מקיימים, זה הביטוי בגמרא, תיתי לי דקיימית. תיתי לי שאני, על ידי, המצווה הזאת מתקיימת. מתקיימת אצלי, אחר כך, בעזרת השם תעבור גם לאחרים, והיא תהפוך להיות קיום, היא תהפוך להיות חלק מהתורה. ורב נחמן מאוד שמח על זה, שהוא זוכה להיות שותף ב- 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 בסלילת דרך חדשה, שעד היום היא, עד עכשיו היא מין, בהתחלת הדרך, במידת חסידות כזאת, ודרכו זה קורה, זה מתקיים. אם יש שאלות, קצת ככה, כן. הרב אבישי, מי שלא שמע פה באגף הזה, הרב אבישי שאל אם המהלך הכללי הזה גם נוגע איפה, איך ואיפה הוא נוגע, האם הוא נוגע באדם הפרטי. אז אני חושב שפה צריך לומר שתי תשובות בדבר. תשובה אחת היא קשורה למה שאמרתי קודם. אנחנו היום כבר המשך של כל הדורות, ואבות אבותינו שהם בחרו קודם כל לקיים את כל התורה שבכתב מרצון, כבר אנחנו יודעים את זה בזמן מרדכי ואסתר. ואחר כך אנחנו יודעים מחזל, משניות, גמרא, שאוספו עוד דברים וקיימו אותם מרצון, והם פשטו בכל ישראל, ולא ליטול ידיים היום, או לא לעשות זה, זה כמו שאמרתי קודם, על ההוא שההורים שלה עלו לארץ, זה כבר רצון של אבות אבותיך, גם הפרטיים, אבל גם הכללים שכולנו חלק מהם, ולכן באמת ברור לנו שאנחנו חלק מהרצון הזה. אגב, מקור מדהים לדבר הזה, מי שראה, כיוון שבאמת פה נגמר לי הזמן פה לראות דברים בפנים, אבל לא נורא, שזה בסוף היה יותר נכון ככה, יש מאירי מדהים שאומר על הבנים של שמואל, שהבנים של שמואל, זה לא שחלילה החטא שלהם היה שהם באמת שם כאילו פגעו בבנות שבאו להקריב קורבנות וזה, מה היה הסיפור של, אז מה הסיפור של הם, היה להם חצר. מה? של שמואל, לא? נאמר בבני שמואל שלא חטאו בעוון הנזכר ויתו אחרי הבצע, אלא מתוך שלא עשו כמעשה אביהם, שהיה שמואל מחזר בכל מקומות ישראל ודן אותם. מה? לא, אז זה לא עם הבנות, לא, בסדר, לא, אני, כן, בלבל עם הבנים של אלי, ש... סליחה, סליחה, זה... לא, 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 לא קשור לקורבנות. לגבי ההתנהלות של בני שמואל, שורה תחתונה, אומר המאירי, מה שהם לא היו בסדר, זה שהם לא היו כמו אבא שלהם. אבא שלהם לא היה לו חצר. היום לכל רב יש חצר, יש לו עוזרים, ויש לו זה, ועד שאתה מגיע אליו, ועד שאתה מצלצל אליו, ועד שאתה מבקש פגישה איתו, יוצאת לך הנשמה. חוץ מהגדולים האמיתיים, נגיד כמו הרב יעקב אריאל, לפעמים חבר'ה שואלים אותי, אומר, קח את המספר שלו, תתקשר. אומר לי, מה, אני יכול להתקשר אליו? היה הרב של רמת גן, כמעט היה הרב הראשי לישראל, היה ראש ישיבה עשרות שנים, מגדולי הדור. אומר, יש לי את הפלאפון שלו, בבית, הפרטי, אין שום בעיה, אתה מתקשר, שלום, יש לך שאלה, תשאל, עונה לך, הכל ככה, ישיר, בלי שום דבר. אז בני שמואל, הם היה להם חצר. והם לא הלכו בדרך של אבא שלהם, שהיה מסתובב בארץ, מעיר לעיר, ונמצא, יורד לעם, אז אומרים, בסדר, אז מה, כולם יכולים להיות ברמה של שמואל? אומר המאירי, אין מה לעשות, כאילו, אכלתם אותה. זה אבא שלכם? קצת מחייב אתכם. זה אמנם שאלה מאוד, עכשיו אמרתי פה איזה משהו, כאילו שאני בכובע אחר, כאילו לא אומר אותו. אני אומר לילדים שלי תמיד, אבא שלכם לא רב, וזה לא מעניין אתכם בכלל שאבא שלכם רב. תחיו את החיים שלכם, ואתם צריכים כל היום להיות תחת ה... אז זה... בסדר? אני אומר משהו, כנראה שתמצאו כבר את היישוב לסתירה הזאת. הכל פנים, אומר המאירי, כך אומר המאירי. זה כנראה על שמואל, זה נכון, אולי עלינו אנשים פשוטים, זה כבר לא נכון. אבל אומר, אין מה לעשות, אתם בנים של שמואל, זה כבר ב-DNA שלכם, זה במשפחה שלכם, זה כבר, אתם צריכים ללכת, כן, אתם צריכים ללכת משהו בכיוון הזה, זה כבר אתם, זה לא, זה כבר... אז לכן אני אומר, אני חושב הרב אבישי, בבחינה הכללית הזאת, אנחנו צריכים להרגיש, להבין את היותנו המשך הדורות, ושזה ברצון. מה כן? מה שכן, אני חושב שכל אחד בעבודה האישית שלו, א', נשאר לנו, לכולנו כדור, וגם לכל אחד באופן פרטי, כמו הסיפור של רבא ברחנה, וכמו הסיפור עם המעבר חצייה, ועם כל מיני לפנים משורת הדין, יש לנו עוד הרבה... מה להוסיף מעצמנו, להחליט איפה אני עושה משהו מעבר ורוצה להביא את עצמי לאיזשהו בחירה באיזה מקום מסוים. ודבר נוסף, אולי הקודם לזה, הוא באמת להתחבר באופן פנימי ולהבין שהתורה היא, הרצון האלוקי הוא שאנחנו, באמת אנחנו בפנים מחוברים לזה ואנחנו רוצים את זה וצריך למצוא את הרצון הזה וצריך לגלות את הרצון הזה בתוכנו. זה כבר רצון שקיים ורק צריך לגלות אותו, זה נתון. ועם כל זה, יש לי עוד שלבים שבהם באמת, זה באמת נתון לבחירה שלי. לא כל דבר הוא חתוך וסגור. בסוף יש תג מצוות, יש מצוות דרבנן, יש דברים ברורים. אבל יש דברים שהם באמת נתונים גם היום לשיקול הדעת. גם היום יש דברים שהם אפורים, הם לא אסורים, הם לא מצווה, והם תלויים באמת בכל אדם, איך הוא זה. כל אדם היה הכי טוב, לא יודע, שיש מצוות לימוד תורה, שכל רגע פנוי ילמד תורה. אבל מה לעשות שלא כל אחד, גם בחיים העתידיים שלו אחר כך, יכול לחיות ככה, וגם לא היום יכול לחיות ככה, אז לפעמים יש לו זמן, טוב, אז שלא יעשה דברים אסורים, ולפעמים הוא אומר לך, תשמע, אני עכשיו בשבילי, לא יודע מה, לראות איזה משחק כדורסל, או אני חייב את זה לאיזו התעבררות, וזה אני, זה כרגע אני. אני מקווה להגיע למצב שבו אני יוכל להפחית את הזמן הזה, ולעשות בו דברים יותר משמעותיים. אז אני לא יכול להגיד על זה, תשמע, מצוות לימוד תורה, אין, אתה, כל אחד עכשיו חייב כל היום, נכון, כל אחד חייב כל היום, אבל יש לו פה איזשהו תהליך מסוים שלפעמים הוא מרגיש שהוא לא יכול. זה לא להניח תפילין וזה לא לחלל שבת, אלא זה באמת מצוות לימוד תורה. אולי בישיבה זה קצת יותר בעייתי להגיד את זה, כי לכאורה בישיבה, מה יש לך כבר לעשות אם לא ללמוד תורה? מה, אתה עכשיו שחק, אתה הולך לראות סרט, מה? זה לא עומד בך מול לימוד תורה, ועדיין זה מאוד קשה. בחיים אחר כך של מה שנקרא, אז באמת אתה שומע את זה מאנשים, אנשים אומרים לך, תשמע, זה באמת עניין של בחירה חופשית, אם אני אצליח ללמוד כל יום חצי שעה, או ללמוד 40 דקות, או ללמוד שעה, וזה לא תמיד כזה ברור, יש כל מיני דברים גם אחרים. כלומר, יש כל, בכל מיני, עדיין, גם כשהתורה היא כזאת לכאורה ברורה, עדיין יש בו את המקום לגלות את הרצון האישי, ולהוסיף לעצמי דברים ולהתקדם, ודאי מבחינת מידות, ודאי בדברים המוסריים, שם באמת הלפנים משורת הדין הוא מאוד ברור. יש דברים שאין מצב שאתה עושה אותם, הם אסורים, הם חמורים, ויש דברים שבאמת ככל שאתה מתקדם אז אתה מצליח להתעלות ולעשות יותר. אז לכן אני חושב ששני הדברים האלה נכונים. אז בסדר, לא יותר ממה שאמרתי לפניכם כתוב כאן, אבל הוא כתוב כאן במקורות, אז באמת כדאי לראות את הדברים. עברנו את הזמן, אז לא נראה לי שאם יש עוד שאלות אפשר בפרטי, ככה שלא נעקף פה את כולם. אז בעזרת השם, ברוכים תהיו, יישר כוח.